שלום לכולם. לפני כשבוע הגיעו אליי כמה חבר'ה צעירים מהצפון. הם הקימו מכינה קדם צבאית, והם רצו שניפגש ונדבר על יהדות. אמנם המכינה היא לא דתית, וגם הם לא הגדירו את עצמם כדתיים, אבל חשוב להם שבמכינה הקדם צבאית יעסקו הרבה ביהדות. ונפגשנו, ושאלתי אותם על מה הם רוצים לדבר. הם די הפתיעו אותי, ואמרו שהם רוצים לדבר על צניעות. צניעות כי חשוב להם שהחניכים, שבעזרת השם יהיו גם חיילים ומפקדים, לא רק יעשו, אלא יעשו בצורה צנועה. אפילו אחת המדריכות אמרה לי, והצנע לכת, זאת הסיסמה שלנו. אז פתחנו ביחד ספר של המהר"ל מפראג, ולמדנו על צניעות. המהר"ל מפראג חי לפני כ-500 שנה, והוא מפורסם לא רק בזכות הגולם שהוא ברא לפי האגדות, אלא גם בתור הרב הגדול של פראג, בתור מדען, וגם בתור יוצר מיוחד במינו במחשבת ישראל. הוא כתב הרבה ספרים במחשבת ישראל, מאוד מיוחדים, לא שגרתיים, ובין השאר ספרי מוסר. ספר שנקרא נתיבות עולם, ספר שיש בתוכו 32 נתיבים, לב חלקים, שמרכיבים את כל הפסיפס המוסרי שהמהר"ל רצה לפרוס לנגד עיניו. אחד הנתיבים נקרא נתיב הצניעות. כדרכו, המהר"ל פותח כל נתיב בפסוק מספר משלי. הוא רואה בספר משלי שכתב שלמה המלך בזמנו, ספר היסוד של תורת המוסר היהודית שלנו. ספר משלי פותח בפסוק של לדעת חוכמה ומוסר. ואכן כל 32 הנתיבים של המהר"ל פותחים תמיד בפסוק מספר משלי, והפסוק הזה עובר עיבוד וניתוח והרחבה, וכך מתגלגל לו הנתיב. שלמה בספר משלי אומר ביטוי מיוחד, ואת צנועים חוכמה. זאת אומרת ששלמה קושר בין שני מושגים, צניעות וחוכמה. הוא לא רק אומר שזה יפה להיות צנוע למרות שאתה חכם, אלא שיש קשר מהותי. את צנועים חוכמה. יחד עם הצנועים נמצאת החוכמה. החוכמה נמצאת אצל הצנועים. הדבר הזה, הפסוק הזה, מצטרף לעוד כמה מאמרים בחז"ל, שיוצרים זיקה, זיקה אדוקה, בין חוכמה לצניעות. מה הקשר? למה צניעות וחוכמה קשורות זו לזו? המהר"ל מפראג טוען שלא רק שהצניעות והחוכמה קשורות, אלא מהותה של חוכמה זו צניעות. מה זו צניעות? צניעות זה לדעת שהדבר המוצנע, המוצנע מן העין, המוסתר, הוא הדבר העיקרי. צניעות זה ההבנה שדווקא מה שאנחנו לא רואים, מה שנעלם מנגד עינינו, הוא דווקא יותר יותר משמעותי. אם נפתח את העיניים ונסתכל על הטבע, אנחנו נראה שהדברים החשובים באמת בטבע לא נראים. אינם נראים לנגד עינינו. הם מוצנעים. אנחנו לא הולכים בטבע ורואים נוסחאות. הנוסחאות עטופות פה, נסתרות. אנחנו לא הולכים בטבע ורואים ניתוחים פסיכולוגיים מהלכים על שניים. אנחנו רואים אנשים. לוקח הרבה זמן עד שאנחנו מצליחים לחשוף את האדם, את החוק, את החוכמה, את הסוד שמאחורי הדברים. הרוב מוצנע. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהאישיות העיקרית שלו, המחשבות שלו, הרגשות שלו, רצונותיו וחלומותיו, הם לא שקופות, הם לא גלויים, הם לא כתובים לו על המצח. הם מאוד מאוד מוצנעים, והם הדברים החשובים דווקא, הם הדברים העיקריים. עת צנועים חוכמה, אומר המהר"ל, תשים לב שהחוכמה, הדבר המשמעותי, החשוב, החכם, הוא נסתר. המדענים צריכים לשבור את הראש כדי לגלות את החוק הנעלם, שהוא לא חשוף בטבע. תתרגל, אומר המהר"ל, לכך שהדבר המוצנע הוא הדבר העיקרי. אם תלמד להתנהג ככה עם אנשים, אתה תראה לפתע שתשומת הלב שלך היא פחות אל התצורה החיצונית שלהם, לא אל המראה שלהם ולא ללבוש שלהם, כי אתה מבין שזה ממש לא רלוונטי. זה ממש לא מקדם אותנו לעיקר, אל הבן אדם. הרי גם אם תסתכל על חולצה של מישהו שנה, לא תכיר אותו. גם אם תסתכל על הגוף של מישהו המון חודשים, אתה לא תדע מה רצונותיו, מי הוא, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. המהות של האדם באמת אינה ניתנת לקליטה כל כך מהירה. היא נעלמת מאיתנו. צריך לשוחח עם מישהו, לחשוב, להרגיש אותו. צריך להתנהג בצניעות אחד עם השני קודם כל. אחד כלפי החבר. להתנהג בצניעות זה לשים את כל הדברים החיצוניים בצד, כלא חשובים, כלא משמעותיים, אפילו כמפריעים. לשים לב למוצנע, שהוא באמת יותר קשה לתפיסה. אולי אפשר אפילו לעזור אחד לשני, ולשים את הדברים האלו באמת בצד, ביחד. בואו לא נשים לזה משקל כל כך חשוב. הרי מי שמאיתנו יגיע למשל לרעיון עבודה, והמרעיין כל הזמן יסתכל לו על הנעליים, או יסתכל לו על החולצה, הוא ייפגע מאוד. מה זה משנה? איזה נעליים אני נועל? איזה חולצה אני לובש? דבר איתי. שאלה מי אני? זה נכון, אומר המהר"ל, לא רק ביחס בין אדם לחברו. זה נכון בכלל. כשאנחנו לומדים תנ"ך, אומר המהר"ל, אנחנו צריכים ללמוד בצניעות. הדברים האלו מתחברים לדברים שכותב גם הרמב״ם בפתיחתו למורה נבוכים. למה אנחנו נבוכים לפעמים כשאנחנו קוראים את התנ"ך? כי אנחנו, אומר הרמב״ם, לא מספיק קוראים אותו בצניעות. אנחנו קוראים את הפסוקים, קוראים את הביטויים, בקריאה מאוד מהירה, שטחית, ונראה לנו שכבר קלטנו, הבנו. זה לא צנוע, אומר הרמב״ם. זה מאוד מאוד לא צנוע. צריכים לדעת שמה שהעיקר הוא תמון, הוא נעלם, הוא נסתר. כמו שבכל מעבדה אנחנו יודעים המבט הראשון הוא לא הגילוי המדעי המרעיש. ייקח הרבה זמן עד שנחשוף את סודות. כך גם בתורה, כך גם ביחסים שלנו עם ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אל מסתתר. הוא מתנהג אל העולם בצניעות. הוא מצניע מאוד מאוד את רצונותיו, את מחשבותיו, כמו שהוא מצניע את המדע. אל לנו למהר לשפוט, להכריע, לדעת. התנהגות הרבה הרבה יותר צנועה. מסופר, אומר המהר"ל, על אישה אחת. שהייתה מאוד מאוד צנועה, בבית שלה. צניעות לא מתחיל רק כנושא כלפי חוץ, בינינו לבין עצמנו. והאישה הזאת בתוך עצמה הייתה מאוד צנועה. וזכתה אותה אישה, שכל בניה היו כהנים גדולים, שנכנסו לבית המקדש, לקודש הקודשים, לפני ולפנים. אומר המהר"ל, כן, לפנים. מי שצנוע, שם את האצבע על הפנים. אמא שמחנכת הילדים שלה בצניעות, הילדים שלה יהיו פנימיים, יעסקו במה שמפנים. זו תכונה שהיא מצד אחד מאוד קשה להשגה, אבל מצד שני היא באמת כל כך הגיונית, כל כך מתבקשת. זה כל כך עצוב שבני אדם משקיעים אין סוף זמן, אנרגיות, תרדה במה שכל כך לא חשוב, בהופעה החיצונית. זה כל כך מרחיק אותנו מהאדם, האדם באמת, שהוא מוצנע, שהוא נעלם, שהוא חבוי. עבודה גדולה, עבודת הצניעות. רבי עקיבא, מגדולי התנאים, לא היה תלמיד חכם בהתחלה. הוא היה רועה צאן. הוא לא היה ידען ולא בעל מקצוע מכובד. הוא היה כבר כמעט בן 40. כשרחל, הבת של האדם הכי עשיר בירושלים, השידוך המבוקש ביותר, הסתכלה עליו, על הרועה צון הזה, וראתה את הצניעות שלו. והחליטה שהיא רוצה אותו. יש לה אמון בו. זה מהלך מאוד צנוע. לראות אדם צנוע, ולהסתכל לה במבט צנוע, ולומר, אני רואה את הפוטנציאל התמון פה בפנים. אבא שלה גירש אותה מהבית. אבל היא הייתה מאוד צנועה, כי היא ראתה את מה שאחרים לא רואים, את מה שבפנים. את רבי עקיבא שמאחורי הקלעים, לא את רבי עקיבא שכולם ראו מבחוץ רועה צאן, סתם מישהו. היא ראתה את התכונות, היא ראתה את האופי, היא ראתה את הישרות, היא ראתה את הענווה, היא ראתה מה שאחרים לא רואים, היא הביאה אמון מוחלט, היא הלכה אחריו. והאמון הזה במוצנע נתן לרבי עקיבא את הכוח להפוך להיות גדול החכמים. עד שהוא אומר לתלמידים שלי ושלכם, שלה, תראו מה צניעות עושה. צניעות מרגילה אותנו להביע אמון במה שמבט ראשון לא כל כך נותנים בו אמון. צניעות מרגילה אותנו לסבלנות אל מה שמאחורי הקלעים. אנחנו נמצאים בעולם שצריך מהר מאוד להצליח מבחוץ. הפרסומת צריכה להיות קלה ומהירה, וצריך שהשדר החיצוני שלך יהיה מאוד מאוד בוהק ומבריק. אולי טוב שקצת נרכוש את אותה סבלנות, את אותו מבט מדעי, מבט של חוכמה, ביחס אל עצמנו, ביחס לזולת, ביחס לכל דבר שאנחנו עוסקים. זאת חוכמה, אומר המהר"ל, אומר שלמה המלך, את צנועים חוכמה. ככל שאנחנו מרבים במציאות הצנועה, אנחנו נהיים יותר ישראלים באופי שלנו. זה מעניין, אפשר לדעת על תרבות של עם דרך השפה שלו. לחקור שפה זה לחקור תרבות. בעברית, בלשוננו, לשון הישראלית שלנו, יש המון מילים שעוסקות כולם באותו נושא, הצניעות. יש סודי, רזי, דבר תמיר ונעלם וצפון ונסתר וחבוי. אם יש כל כך הרבה מילים לאותו דבר, סימן שזה נושא משמעותי. זה נושא מרכזי בחברה שלנו. אנחנו עסוקים בזה. רחל הייתה צנועה, ושרה אמנו הייתה צנועה, ושאול, אומרים חז"ל, צנוע. זה משהו בתרבות הישראלית שלנו, שטוב שימשך. זה משהו בלקסיקון שלנו, בשפה שלנו. ועת צנועים חוכמה. ככל שנרבה בצניעות, נתחבר יותר לדמויות שאולי אנחנו לא שמים לב אליהם במבט ראשון. דמויות שדווקא ריבונו של עולם שם לב מאוד. כששמואל הנביא מגיע למשוך את אחד הילדים של ישי והוא לא יודע את מי. אומרים לו, מישהו מהבנים של ישי בבית לחם ראוי למלוכה. והבן הראשון מגיע אליאב והוא מאוד יפה ומרשים וגבוה ושאול ושמואל אומר, או, הנה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. תסתכל במבט צנוע. תסתכל במבט צנוע. ודווקא האחרון, השביעי, שלא ספרו אותו, זוכה להיות דוד המלך. דוד מלך ישראל, שממנו בא כל הישועה, באות כל התפילות היפות. יש כל כך הרבה סיפורים שאפשר לספר בחיים. אם היינו קצת יותר צנועים במבט שלנו על הזולת, במבט שלנו על עצמנו, כמה ברכה, כמה רווחה, כמה שמחה היינו מביאים לנו ולעולם כולו. נאחל אחד לשני הרבה הצלחה במלאכת הצניעות, במחשבת הצניעות, להסתיר את מה שצריך להסתיר, ודווקא לחשוף את מה שבמבט ראשון לא כל כך חושפים. בהצלחה לכולם.